הגמרא בפסחים בדף נ"ד עמוד ב', יש כאן נידון בגמרא. הגמרא מתחילה, אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד. הדיון בגמרא אם תשעה באב נגזר מלכתחילה להיות כחומר של, הגמרא קוראת לזה, של יום הכיפורים. כתוב, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, כך כתוב, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. אז הגמרא דנה על איזה ספק מדובר פה, אם ספק של בין השמשות או ספק אחר. אבל בכל אופן יש איזושהי השוואה בין תשעה באב ליום הכיפורים. בהמשך הגמרא אז מתבאר שההשוואה שבין תשעה באב ליום הכיפורים זה שבתשעה באב נאסרו כל העינויים שנאסרו ביום הכיפורים. אז בתעניות ציבור, אז בפשטות, כמו שכתוב בגמרא, תעניות ציבור אין הדינים האלה. הם לא נאסרו ב... בכל חמשת העינויים. כן. אלה דברים שהם כנראה לכולי עלמא. בכל אופן, הם לא נאסרו בכל חמשת העינויים. מה שאין כן כאן ב... זהו, זה הנידון כאן בדברי הגמרא. מה שאין כן בתשעה באב, אז הוא נאסר כיום הכיפורים. נאסר כיום הכיפורים, אז נאסרו גם רחיצה וגם נעילת סנדל וגם עינויים נוספים חוץ ממה שכלול בשם תענית. בכל אופן, אם הדבר הזה ישנו ביתר תעניות הציבור, כן או לא, אז מובא הר"ן מביא בשם הרמב"ן. הר"ן מביא בשם הרמב"ן, בגמרא כתוב כך, הגמרא אומרת, הגמרא מדברת על כל תעניות הציבור חוץ מתשעה באב. על המשנה בדף י"ח בראש השנה, שעל שישה חודשים השלוחים יוצאים. אז כתוב על ניסן מפני הפסח, השלוחים שבדין קידשו את החודש, אז יוצאים שלוחים להודיע את זה בכל תפוצות ישראל. אז יוצאים על ניסן מפני הפסח, על אב מפני התענית, על אלול מפני ראש השנה, על תשרי מפני תקנת המועדות, בקיצור. זה כתוב. שואלת הגמרא, וליפקו נמי התמוז וטבת, בגלל תעניות. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מאי דכתיב כה אמר השם צבקות. צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. קרי לו צום וקרי לו ששון ושמחה. בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה. אין שלום, צום. שלום, אומר רש"י, שאין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל. אז כשיש שלום, דהיינו, כשאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל, אז יהיו לששון ולשמחה. להפך, לאסר, הם אסורים בהספד ותענית. אסור להתענות בהם. אסורים בהספד ותענית. אין שלום, אז צריך לצום. אז הגמרא מסיקה, אמר רב פופה אחי כמה, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה. יש גזירת המלכות, דהיינו להדיה אין שלום, צום. אין גזירת המלכות ואין שלום, רצו מתענים, רצו אין מתענים. אין גזירת מלכות, זאת אומרת אין, כן, אין עול באופן מיוחד, גזירת מלכות על ישראל. גזירת מלכות, דהיינו גזירה מיוחדת לרעה על ישראל, שהיא מצב ביניים, מצב שאין גזירת מלכות ואין גם שלום אין. ידם תקיפה עלינו, אבל היא לא גוזרת עלינו גזרות בפועל. אז כתוב, רצו מתענים, רצו אין מתענים. ולמעשה נהגו כן להתענות. אז אומר על זה הר"ן בשם הרמב"ן, אני מכיר את לשון הרם. ודאמרינן הכה דאני שאר צומות בר מתת באב ברצו טליה. אז אומר הרן, מסתברה דאפילו הורגלו להתענות, לא אמרינן דשבין הוא עלי וחובה, דהמיד אקשינן וליפקונם יתמוז ועטבת, משמע שכן הורגלו להתענות. ואפילו הכי מסכינן, מכיוון שרצו אין מתענים, אז לכן לא יוצאים שלוחים על תמוז וטבת. ולכה למימר, כמה דמעיקרה ברצות על ימילתה, אף על פי, דהשת קבלינו חובה, לא חמירה כולהי, דלי יפקו שלוחים עליי. דאם איתה דחובה נינו, אמי לא, אלא ודאי כדה אמר. ולפי זה העידנה, הנחצומות, בר מתת באב, ברצות עלוי. כך דעתו של הרן, וכך הוא רוצה לומר. זה תלוי ברצות. רוצים מתענים, לא רוצים לא מתענים, אבל אם מתענים זה תענית, כן, יש לזה דין של תענית. זה תענית, כאילו, לא צריך לקבל עליו בעוד יום כמו תענית יחיד. אלא זאת מתענית, רצו, רצו מתענים, אם רצו אז הם כן יכולים, מתענים. אלא שהרמב"ן ז"ל כתב בספר תורת האדם, דרצו רוב ישראל והסכימו שלא להתענות. על זה כאמרינן שאין בדין מטריחים עליהם להתענות. ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות. לפיכך, אסור ליחיד לפרוץ גדרם. וכל שכן בדורות הללו, שהרי באבונותינו שרבו יש גזירות בישראל ואין שלום, אילך חייבים הכל להתענות מדברי קבלה ותקנת נביאים. כך אומר הרמב"ן. אפילו האחי כתב עוד, דמידינה, ככה הרמב"ן מוסיף, כולהו ארבע צומות אסורים ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל, ממש מפסיקים מבעוד יום כתת באב. דלא גרעה גזירת נביאים מגזירת בדין בתעניות. כן, ככה זה, כמו שמתענים על הגשמים. אז הם אסורים בכל הדברים האלה, בתעניות ציבור שגוזרים על ירידת גשמים. כדי איתה בגמרא במסכת תענית בדף י' ג'. ועוד דחולתי תיקון נביאים כי אין דאורייתא תיקון. ועשו ארבעה צומות כיום הכיפורים לעינוי. כל הצומות הם כיום הכיפורים. הסיבה שלא נוהגים בהם כל הדברים האלה, אז אומר הרמב"ן, כך הרמב"ן מסיים, והעידנה, כמה שנהגו להתענות ולא נהגו לחומרות הללו בכל ארבעת הצומות, משמע דמעיקרא כך רצו. כיוון שהדבר תלוי ברצו, אז כמו שרצו, כך חל החובה. כמו שקיבלו עליהם, כך חל החובה. לכן, כיוון שברצו טל ימילת, אז כך, באופן כזה, כך חל החובה. משמע דמעיקרא, כך רצו להתענות בלבד, אבל לא רצו לנהוג באותם חומרות, וכיוון דהנה ברצו תלו, הרשות בידם, אבל מעיקר תקנה ודאי אסורים בכולם. זאת אומרת, עכשיו שתלוי ברצו, מתענים רצו, אין מתענים, שזה נקרא מצב של אין גזירת מלכות להדיה, כן, גזירות לרעה באופן מיוחד, ואין שלום, אז תלוי ברצו. אז לכן, כך מסיק הרמב"ן, אם רצו, אז כפי שרצו. אבל אם חלילה יהיה מצב שחייבים בתעניות האלה מעיקר הדין, אז כל התעניות האלה דינם כיום הכיפורים. חייבים בכל מה שחייבים בתשעה באב. הם כולם כתשעה באב. ככה הדין, בכל התעניות. זה מה שהרמב"ן אומר. זאת אומרת, מעיקר דין, מעיקר דברי נביאים, או תקנת נביאים, כמו שהרמב"ן קורא לזה, מעיקר, או גזירת נביאים, מעיקר גזירת תקנת נביאים, אז מעיקר הדין, אז כל התעניות כולם הם על כל החמשת העינויים של יום הכיפורים. על הכל. רק היום, כיוון שאנחנו רק ברצו טל ימילת, ברצו, אז את הדבר הזה לא קיבלו עליהם. את זה לא. רצו להתענות ותו לא, יותר לא. לא קיבלו עליהם את זה. אבל מעיקר הדין אין שום הבדל בין תשעה באב לבין יתר התענית. מה שצריך עיון מאוד, מה שצריך מאוד להבין, זה מה שכתוב. הגמרא מפורשת בתענית, גמרא בתענית דף למד עמוד ב', אז כתוב בגמרא, רבן שמעון בן תניא אידך, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתת באב כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. זה דין נוסף, זה דין נוסף, זה לא שייך לה. זאת אומרת, מה שהגמרא מדברת, ההשוואה ליום הכיפורים, אז הגמרא מדברת על איזה חומר נתנו לתשעה באב, נתנו לזה חומר כיום הכיפורים. ולמעשה, אז אילו שתי דעות, או כדעת הר"ן או כדעת הרמב"א, בשאר התעניות, או שלא גזרו מלכתחילה על זה, או שמכיוון, רק מכיוון שברצו תל ימיד. או כדעה זו, או כדעה זו. אבל כל הדברים האלה מדברים על חומר דין התענית. אם זה מחייב גם בעינויים הנוספים האלה או לא. אבל על תשעה באב כתוב דבר נוסף. כל האוכל ושותה, כמדובר על אכילה ושתייה בתשעה באב. כל האוכל ושותה בתשעה באב. כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. זאת אומרת, כאן כתוב חומר נוסף. זה לא חומר עד כמה צריך להתענות. אלא פה מדובר כבר על אוכל ושותה בלבד. מה שזה מעיקה השם תעני. ועל זה כתוב שכל האוכל ושותה כאוכל ושותה ביום הכיפורים. זה דבר שצריך להיות. בגמרא לא כתוב שום טעם על הדבר הזה. כל הנידון בדברי הגמרא זה עד איזה, כן, איזה חומר נתנו לתעניות האלה. עד כמה גזרו, עד כמה תקנו, עד כמה החמירו בהם. אבל כאן כתוב כאן משהו נוסף. כאן כבר כתוב השוואה של ממש. השוואה שמי שמחלל תשעה באב, זאת אומרת מי שפוגע בדין תענית של תשעה באב, אז הוא כאילו עשה את הדבר הזה ביום הכיפורים. זה כבר צריך באור נוסף. האוכל ושותה בתשעה באב, כאילו אכל ושתה ביום הכיפורים. זה חומר. כאן זה כבר בתוכן העניין. כאן זה כבר בעצם צורת התענית. זה דבר שצריך ביור, צריך מאוד מאוד להבין. אז ננסה. ברמב״ם, בהלכות תעניות, פרק חמישי, הלכה א', יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם. אז כתוב ברמב״ם, כדי לעורר הלבבות, כדי, התעניות האלה באו כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. זאת אומרת, התעניות האלה, כאן מדובר על הימים שכל ישראל מתענים בהם, ואילו הם, אז הוא מביא את כל הצומות, את צום הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, את כל אלה הם הצומות. ונהגו כל ישראל להתענות גם בי' ג' אדר, זכר לתענית אסתר, וכן, זה מה שנוהגים להתענות. אז כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות, כתוב כאן, ולפתוח, לפתוח דרכי התשובה. לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. זהו הדין, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. כך כתוב. כן, אז בפשטות כתוב כאן שכל התעניות האלה הן תעניות כדי לפתוח דרכי התשובה. לפתוח דרכי התשובה. כמובן, זה לא מבאר את ה... אם כן, אז צריך היה להיות שכל התעניות יהיו כיום הכיפורים. צריך היה להיות שכל התעניות יהיו כיום הכיפורים. זה לא, לא די בזה. זאת אומרת, העובדה שהתעניות הן כולם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ושיהיו זיכרון למעשינו הרעים, ומתוך כך נשוב להיטיב. זה לא מספיק. אם ככה, צריך היה להיות שהדבר הזה צריך היה, כן, זה צריך היה להיות, צריך היה להיות מבואר, שלאו דווקא, כן, שגם כל מי שאוכל ושוטה בתעניות אחרים, ביתר התעניות, אז גם הוא כאילו אוכל ושוטה ביום הכיפורים, משום שהוא כאילו, אם זאת הפגיעה, הפגיעה היא בפתיחת דרכי התשובה, אז ודאי שזה לא מספיק. מה שצריך להבין, מה שצריך לנסות להבין, כן, את המיוחד שבתשעה באב, המיוחד שבתשעה באב, ופתיחת דרכי התשובה של תשעה באב. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות בתשעה באב, שונה מיתר התעניות. כבר הזכרנו, אמר רבי לוי, זה כתוב בילקוט בסוף פרשת פנחס, אמר רבי לוי, כבר הזכרנו את זה, אמר רבי לוי, בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן לישראל מועד. בניסן נתן להם פסח, באייר נתן להם פסח קטן, פסח שני מה שנקרא אצלנו, בסיוון נתן להם עצרת, בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול, ועשו העגל ובטל תמוז ואב ואלול. אז אמור היה כביכול בורא העולם לתת לנו חגים גדולים בחודשי הקיץ, ואלו היו צריכים להיות החגים שאנחנו עושים אותם בתשרי, כלומר ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כך כתוב בהמשך, ובת תשרי ופרה להם ראש השנה ויום הכיפורים והחג. ומה שכתוב בהמשך הדברים, אז החג, המועד ששייך לתשרי במסוים, המועד של תשרי זה שמיני עצרת. באופן שתמוז, אב, אלול ותשרי, אז ככה היה צריך, החלוקה הייתה צריכה להיות. בתמוז היה צריך להיות ראש השנה, בתשעה באב צריך היה להיות יום הכיפורים, באלול צריך היה להיות סוכות, בשמיני עצרת, אז מעיקר הדין צריך היה להיות בתשרי, וזה צריך היה להיות החג של תשרי. כבר הזכרנו את זה פעם. הביאור, זה שבתמוז צריך היה להיות ראש השנה, אז כמו שאנחנו יודעים, ראש השנה זה יום בריאת האדם. ראש השנה, כמו שאומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. ראש השנה הוא יום בריאת האדם. ועל האדם נאמר וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, וייצר כתוב בשני יהודים, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. האדם נוצר בשתי יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. הוא שם, ביניחי הוא בגן עדן, כביכול. בורא העולם הניח אותו, את האדם הראשון בגן עדן, ושם הוא צריך היה, זאת אומרת, הוא מלכתחילה נוצר כדי להיות פה, וכבר להיות במצב של עולם הבא. האדם גורש. האדם גורש מגן עדן, ואותה יצירה שנייה, אותה יצירה נוספת, נלקחה ממנו. מתי היא חזרה לצורת האדם? אותה יצירה לעולם הבא, מתי היא חזרה לצורת האדם? מתי האדם, מתי נגמרה אותה יצירה לעולם הבא של צורת אדם? זה נגמר בקבלת התורה. בקבלת התורה, כמו שאנחנו מברכים, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. כאן נגמרה היצירה לעולם הבא של צורת אדם. גמר מתן תורה היה צריך להיות, אמור להיות. גמר מתן תורה צריך היה להיות ביום קבלת הלוחות, כלומר ב-17 בתמוז. ועשו העגל ובטל, כמו שכתוב בחזה, כשעשו את העגל אז לא נגמרה קבלת התורה. אבל המועד הזה, המועד, החודש הזה, תמוז, היה צריך להיות מלכתחילה, הוא נקבע מלכתחילה בסיוון, בירחת ליטה, אז ניתנה תורה, ו-40 יום אחר כך הייתה נתינת התורה צריכה להיגמר. אז, כן, כשנגמרה, כשאמורה הייתה להיגמר נתינת התורה, אז הייתה צריכה להיגמר צורת אדם, וזה היה צריך להיקרא, זה היום תחילת מעשיך. זה היום תחילת מעשיך. זיכרון ליום ראשון. זה היה היום, יום בריאת האדם האמיתי. זה צריך היה להיות יום בריאת האדם האמיתי. כאן נברא האדם. אז באמת שהיום הזה צריך היה להיות ראש השנה. הוא באמת צריך. אין לזה טעם, כן. מהי חיטייסי ראש השנה באמצע תמוז, באמצע הקיץ? מה זה? מה זה ראש השנה? מה מתחיל פה? אבל זה היום תחילת מעשיך, כן? יום יצירת האדם, זה ראש השנה. כאן מתחיל סדר העולם, ומכאן צריכים להתחיל כל השנים. זהו היום של גמר יצירת האדם. זה צריך היה להיות בתמוז. 17 בתמוז צריך היה להיות חג גדול, כמו שכתוב כאן בחזר. ועשו העגל ובטל. זה היה בשנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אחר כך, בשנה השנייה, אחר כך, בשילוח המרגלים. המרגלים נשתלחו כדי להביא לכלל ישראל. המרגלים צריכים היו למסור לכלל ישראל את האמת. היו צריכים למסור לכלל ישראל את מה שבעצם אמרו יהושע וכלב. הם היו צריכים להביא, כן, להביא לכלל ישראל. לכלל ישראל צריך היה לקבל מהם את הטובה הארץ מאוד מאוד. הם היו צריכים להביא לכלל ישראל את ה... את התשוקה, את ה... את התפיסה שזה בעצם המקום. זה בעצם המקום שבו אנחנו צריכים להיות. המקום שכביכול בורא העולם קבע לנו להיות. וזה המקום שבו צריכה כל התורה כולה להתקיים. ורק במקום הזה התורה יכולה להתקיים. המקום הזה הוא המקום היחידי, כן. עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות כשרות לבית שכינה. משנבחרה ארץ ישראל, נפסלו כל הארצות. ואין אפשרות להקים בית לשם, בית או אפילו משכן קבוע. רק בארץ ישראל. אפילו במה גדולה אי אפשר להקים רק בארץ ישראל. זאת אומרת, כל מה שנעשה, אחרי שנבחרה ארץ ישראל, אז בית שכינה יכול להיות רק בארץ ישראל. וזה חוץ מקדושת קרקע שבארץ ישראל, רק בארץ ישראל בלבד היא קיימת. קדושת קרקע, הכוונה, זה הקדושה של... מה שארץ ישראל קדושה לבית שכינה, זה קדושה של סדר קודשים. מה שארץ ישראל יש בה קדושת קרקע לתרומות, למעשרות, לשביעית, זאת הקדושה של סדר זרעים. זאת קדושת קרקע, וזאת קדושת מקום. קדושת קרקע וקדושת מקום. אלו שתי הקדושות שישנם בארץ ישראל. ארץ ישראל, זהו ה... כן, זה המקום שכלל ישראל צריך להיות בו. וארץ ישראל, זאת הקרקע שבה כלל ישראל צריך ממנה להוציא פירות. אילו היה, אילו זכינו, וכלל ישראל היה מקבל את ארץ ישראל כפי שצריך, באותו אופן כפי שצריכים היינו לקבל את ארץ ישראל. המהר"ל מגלה, מבאר, מה שהמרגלים גרמו זה שדור יוצאי מצרים לא נכנס לארץ. ועומק הדברים הוא שיציאת מצרים היא לחודקאי, וביאת הארץ גם היא לחודקאי. ושני הדברים האלה, זה לא המשך אחד. שני הדברים האלה הם שני דברים שונים. יציאת מצרים עניין אחד, ויכול שתהיה יציאת מצרים בלי ביאת הארץ. והדור שבא לארץ, זה לא המשך של יציאת מצרים. אז בעוד שיציאת מצרים זה עצם הלידה של כלל ישראל. לא ייתכן כלל ישראל בלי יציאת מצרים, זה ברור. אבל ייתכן וייתכן, כלל ישראל בלי ארץ ישראל. זה לא צריך היה להיות כך. כך. זה החורבן, זה החורבן שקרה, זה שורש החורבן שקרה בתשעה באב. כשם שלא ייתכן, כך צריך היה להיות, שכשם שלא ייתכן כלל ישראל, אנחנו יוצאי מצרים, אנחנו עיוורים, עיוורים, כן. השם אלוקי העיוורים נקרא עלינו. למה נקרא שמם עיוורים על שם שעברו ים? כך כתוב במדרש. וכשם שזה עצם שמנו, יציאת מצרים. בלי יציאת מצרים אין, עצם הלידה של כלל ישראל הייתה ביציאת מצרים. יציאת מצרים, אנחנו יוצאי מצרים, אנחנו עוברי ים. זה כלל ישראל. הכניסה לארץ זה דבר נוסף. זה דבר נוסף. זאת אומרת, עצם שם כלל ישראל לא מחייב את זה. זה דבר שהוא לא מחובר ליציאת מצרים. זה ניתק וזה נהיה דבר בפני עצמו. אז יציאת מצרים היא דבר אחד, והכניסה לארץ היא דבר שני. ואת זה אפשר לקחת מאיתה. את יציאת מצרים אי אפשר לקחת מאיתה. אילולי חטא המרגלים, אז הכניסה לארץ הייתה המשך קיום של יציאת מצרים. גמר יציאת מצרים היה צריך להיות בכניסה לארץ, ושום הבדל לא היה אפשרי ביניהם. אין מציאות של כלל ישראל בלי כניסה לארץ. החג הגדול שצריך היה להיות בתשעה באב, אילו זכינו, זאת אומרת, אלמלא, כמו שנשתברו הלוחות בשבעה עשר בתמוז, כך נשברה הכניסה לארץ בתשעה באב. דהיינו, קבלת התורה לא נגמרה כתיקונה, לא זכינו ללוחות הראשונים. הם נשתברו, וקבלת התורה לא נגמרה כראוי. בתשעה באב יציאת מצרים לא נגמרה כראוי. כאן נשתברה יציאת מצרים. וזה מובן, זה דבר ברור. עד כמה שאין מקום אחר, התוכחה האחרונה, האחרונה האחרונה, סוף התוכחות של כי תבוא, סוף הצדיקת כללות של פרשת כי תבוא, הצדיקת כללות של משנה תורה, סוף, 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 הכללה האחרונה, האחרונה שבאחרונות, שכפי הנראה אנחנו נמצאים בה היום. הקללה, זאת ממש הקללה האחרונה, כמו שמבואר בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר את זה גם בחוקותיי וגם פה בכתבו. דברי הרמב"ן ידועים. התוכחה של פרשת התוכחה של בחוקותיי של תורת כהנים היא שייכת לחורבן בית ראשון. היא התקיימה בחורבן בית ראשון. התוכחה של כתבו התקיימה בחורבן בית שני. זאת אומרת, במצבנו היום. מצבנו היום. מצבנו היום זה המשך חורבן בית שני. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אנחנו בחורבן, במצב, המשך מצב של חורבן. וכל הכללות שנאמרו, אלה כללות ש... ככל, ככה מפורש בדברי חז"ל, ככל שהן מתקדמות, זאת אומרת, ככל שהן המשך, זאת אומרת, ההמשך של הכללות מחמיר, מחמיר והולך. זה סוד, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו, משום שהכללות הן מחמירות והולכות, גדלות והולכות. ומיום שחרב בית המקדש, כאן כבר, כמו שהמשנה בסוף סוטה, מיום שחרב בית המקדש, וכאן כבר מדובר על בית המקדש השני, מיום שחרב בית המקדש, אז גם אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. כל יום ויום יש בו תוספת כללה על אתמול. וכל יום ויום הוא גרוע מאתמול. טוב ממחר וגרוע מאתמול. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. ואלה הם הכללות, אלה הם הצדיחת כללות של, 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 של משנה תורה. הכללה האחרונה, האחרונה, האחרונה. הפסוק האחרון בדברי הברית של כתבו, התוכחה של כתבו, והשיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. אנחנו יצאנו ממצרים ובורא העולם אמר לנו, אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. והשיבך השם מצרים באוניות. מה העניין באוניות? אז אומר על זה רש"י, בספינות בשביה. ספינות של שבי. זאת אומרת, יחזירו אותנו למצרים כעבדים, כשבויים. כך יחזירו אותנו למצרים. יצאנו ממצרים כבני חורין. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. כך כתוב. המכה בעברתו כל בחורי מצרים, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. כאן כתוב שיבוא יום, יגיע מצב, והמצב הוא שיחזירו אותנו למצרים בשבי, יחזירו אותנו למצרים כעבדים. בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. זאת אומרת, כאן סוף דבר, כאן יהיה ביטול על יציאת מצרים עצמה. זאת הכללה האחרונה. הכללה האחרונה מכוונת להקות את השורש השורש הראשון של כלל ישראל, את עצם הלידה של כלל ישראל. וישיבך השם מצרים באוניות, דהיינו כשבויים, כנגד ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, משיבים אותנו לשם בשבי, כשבויים, כעבדים. ולא די בזה, אלא והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. אנחנו נבקש שיקנו אותנו לעבדים. אנחנו נתחנן, תקנו אותנו לעבדים. והסוף, ואין קונה. אף אחד לא יהיה מעוניין בנו, אפילו לא כעבדים. זאת אומרת, ההפך הגמור מיציאת מצרים. ממש, כנגד יציאת מצרים. ההפך הגמור. זאת המכה האחרונה כנגד המכה האחרונה צריכה להקות בשורש השורשים. זאת המכה שתחול בשורש השורשים. זאת מכה שאנחנו כיוצאי מצרים, אז אנחנו נקבל עד כדי כך, עד כדי כך נושפל, עד כדי כך נהיה ירודים, עד כדי כך ניפול ונרד. עד שיחזירו אותנו למקום לאותו מקום שאנחנו יצאנו לחירות עולם. יחזירו אותנו לשם כעבדים, ולא כעבדים בלבד, לא כעבדים בכפייה, אלא כעבדים ברצון. אנחנו לבד נבקש את לבקש להיות עבדים. קנו אותנו. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זה מובן מאליו שדבר כזה לא יכול היה לקרות שום פנים ואופן. אם יציאת מצרים לא הייתה תלויה באוויר, יציאת מצרים, אין לך דבר שאין לו מקום. לא ייתכן במציאות שיהיה דבר בעולם בלי מקום. כלל ישראל יצא ממצרים ונשאר בלי מקום, אין לו מקום באמת. כל המקומות הם לא כבר. הרי. אפשר להיות פה. אנחנו כבר הרבה הרבה יותר, כן? הרבה הרבה יותר זמן כבר לא היינו בארץ ישראל, מאשר הזמן שהיינו. שאין מקום, שאין מקום, אין איפה להיות, אין איפה להיות. אז המצב יכול להגיע להידרדרות כזאת, שהרצון יהיה לחזור למצב של קודם יציאת מצרים. רחמנא יצילנו. זאת המכה הנוראה ביותר. אבל זה מה ש... למי שיש לו עיניים לראות, מי שמתבונן היטב בעין הפקיחה, יראה היום את הסימנים הבולטים של והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אף אחד לא מעוניין בכם. אף אחד לא מעוניין בכם. על כל פנים, זאת המכה הנוראה. המכה הנוראה. המכה האמיתית, זאת המכה אל החומש שקיבלנו בתשעה באב. המכה הזאת זאת מכה שיציאת מצרים הוקטה. יציאת מצרים נשברה, כמו שנשתברו הלוחות ב-17 בתמוז. ותשעה באב נשברה יציאת מצרים. אילו זכינו ויציאת מצרים הייתה נשלמת, אז מתבאר מדברי הילקוט, מתבאר מדברי חז"ל, שהמועד הזה היה מקביל ליום הכיפורים. אז היה חג גדול. אם כלל ישראל היה מקבל מכל המרגלים כולם, מכל ה-12 מרגלים, היו מקבלים את, כן, היו כולם כאיש אחד, אומרים את מה שאמרו יהושע וכלב. טובה הארץ מאוד מאוד. מאוד מאוד. חזל תמיד דורשים את המילה מאוד. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דורשים את זה חזל, טוב מאוד, טוב אדם. מאוד אותיות אדם. ביום השישי כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הזכרנו שתי יצירות האדם נוצר, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. טובה הארץ מאוד מאוד. הארץ טובה גם לאכול מפריה, היא טובה לזה, והיא טובה לצורת אדם של היוד הראשונה של ויצר, והיא טובה לצורת אדם של היוד השנייה של ויצר. היא טובה ליצירה בעולם הזה של צורת אדם. זה פירוש המילים. טובה הארץ מאוד מאוד. בדברים פשוטים, אז המילה מאוד מאוד בתורה היא קשה. המאוד הראשון הוא לא מוגבל. אז למה צריך להוסיף עוד מאוד? איפה המאוד הראשון נעצר? שצריך מאוד שני שיעזור לו. המאוד הראשון הוא לא מוגבל. אז מה מוסיף המאוד השני? מאוד. השני הוא עוד פעם מאוד. מי עוצר את המאוד הראשון להגיע עד למקום שהמאוד השני יגיע? מה? המשמעות היא מאוד מאוד. יש מאוד אחד, יש מאוד אחד ויש עוד מאוד. ומכיוון שבעיקר בריאת האדם, אז וייצר שתי יצירות, שתי יצירות. לשתי היצירות האלה, אז המקום הוא מאוד מאוד. המקום הוא טובה הארץ, מאוד מאוד. אילו היה כך, והמקום היה מצטרף לעצב יציאת מצרים. השאלה, זאת אומרת, השאלה שנשאלת, מה שאנחנו צריכים להבין, במה המועד הזה צריך היה להיות המועד של יום הכיפורים? וזה הרי מפורש כתוב. זה כתוב בחז"ל בפירוש. שבאב, הפיראון של אב זה ביום הכיפורים, הפיראון של תמוז זה בראש השנה, אלול, הפיראון של אלול צריך להיות בסוכות. אבל סוכות היה צריך להיות באלול. כאן, וכאן נמצא, כן, כאן תמנסות, כן, זה מה שאנחנו רוצים, את זה אנחנו רוצים לנסות להבהיר, לנסות לבאר. קדושת יום הכיפורים היא קדושת יובל. זה עיקר בעצם, בעומק הדברים, עיקר עניינו של יום הכיפורים. זה היובל. המהר"ל מעריך מאוד לבאר, יש פרק אחד שהוא מבאר את עניין המועדים, ספר גבורות השם, פרק מ"ו. אז המהר"ל מגלה, יום הכיפורים, שזה יום כפרה, סליחה, כפרת חטאים, כפרת כיפורים, כן, מכפר, עיקר הכפרה זה השחרור של העבדות לאותו מלך זקן וכסיל. אדם חוטא, אז הוא לשון תורה לכל הדברים, לכל החטאים כולם. אז לשון תורה זה אסור, אסור. ופירוש המילה אסור זה נקרא כפות, קשור. במה זה מבטא את מה שאנחנו מתכוונים לומר במילה אסור? אסור לעשות דבר מסוים. מה זאת אומרת אסור? מי אסור פה? מי אסר פה את מי? מה קרה? עניינו של החטא. עניינו של החטא זה שהוא קושר אותנו לדבר שהוא כנגד עיקר הטבע שכביכול בורא העולם ברא אותנו עליו. עושה אותנו לעבדים למישהו אחר. אנחנו כפותים לרשות אחרת. זה עניינם של העבירות. העבירות הם איסורים, איסורים. כל עבירה על רצון הבורא קושרת אותנו לרצון אחר. היא קושרת אותנו להיות שבויים, אסורים, אצל אדון אחר, חלילה. אנחנו כפותים, זה עניינם של האיסורים. עניינם של האיסורים זה העובדה שהם קושרים אותנו. אנחנו קשורים. אנחנו נעשים עבדים ואין לנו אפשרות להיחלץ. בורא העולם פתח לנו, כן, את עניין התשובה, וזה חסד מיוחד. מחתרת. חתר לנו מחתרת שנוכל לברוח. אבל עצם מהות, כן, של עבירה על רצונו יתברך, מהות העבירה היא איסור. אנחנו אוסרים את עצמנו, אנחנו קושרים את עצמנו, כן, עושים עצמנו שבויים במאסר. אצל מישהו אחר. אנחנו קונים על עצמנו אדון. כפרת יום הכיפורים, עניינה בעומק כפרת יום הכיפורים, זה היובל עצמו. לכן חלות יובל, בפסוק כתוב כך, והגמרא מבארת את זה. יש פסוק בספר יחזקאל על שנה מסוימת, אז הוא מדבר על שנה מסוימת, בעשור לחודש השביעי בראש השנה. אז אומרת הגמרא בערכין בדף י"ב, כתוב בגמרא, איזו היא שנה שראש השנה שלה ביום הכיפורים? הווה אומר, זה יובל. שנה שראש השנה שלה ביום הכיפורים, זה יובל. בשנת היובל תשוב איש על אחוזתו, והדבר הזה חל וקורה לכולי עלמא. יש מאן דאמר שבראש השנה, יש דעה בגמרא, שבראש השנה לא היו עבדים נפטרים לבתיהם, אבל היו יושבים, אוכלים ושותים ושמחים, לא היו משתעבדים בהם יותר. אבל הם, לא הייתה להם רשות עדיין לעזוב וללכת. הם היו תחת רשות הבעלים. ביום הכיפורים, תשובו, הם יכולים ללכת הבית. ויש מי שאומר שהכל קורה רק ביום הכיפורים. זאת אומרת, מתחילה ועד סוף. עבדים לא משתחררים בכלל. עד יום הכיפורים, אז הם עבדים רגילים והם משובדים. אבל לכולי עלמא, החלות האמיתית, זאת אומרת, החלות השלימה של יובל, בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו. זה קורה ביום הכיפורים. זאת אומרת, עניינו של יום הכיפורים זה להוציא אותנו מהאיסור, לחפר עלינו לא את העבירות, אלא את האיסורים, לשחרר אותנו מהאיסור. ברגע שמשחררים אותנו מהאיסור, אז האיסור בטל, אז הוא איננו, אז הוא מפסיק להיות איסור. זאת הכפרה של יום הכיפורים. אין לי איסור יותר. אילו היינו זוכים והיינו נמצאים במקום האמיתי שלנו, אילו היינו זוכים, היינו קונים את מקומנו האמיתי, היינו קונים את מקומנו האמיתי, המקום הזה היה חלק מעצמנו. היובל היה מחזיר אותנו אליו, כי זה תשובו איש אל אחוזתו, ואיש של משפחתו תשוב. כל אחד חוזר אל עצמו, אל עצמו. זה עיקר עניינו של יום הכיפורים. זה מה שקורה ביום הכיפורים. מה שקורה ביום הכיפורים זה, הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע, הסר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשי. כמו שכתוב בנבואת ישעיהו, זאת ההפטרה של יום הכיפורים. זה הצום של יום הכיפורים. פתח חרצובות רשע. לפתוח, לפתוח את המאסר. זאת קדושת יובל של יום הכיפורים. ובאמת מפורש בדברי חז"ל, שכשהיה יובל לבני ישראל, היובל, היובל האמיתי, היובל האמיתי הוא מקביל, הוא זהה. התורה שנמצאת בידינו, שהיינו צריכים לקבל אותה ביום החמישים לספירה, התורה שנמצאת בידינו, נמצאת בידינו מכוח הלוחות השניים שנתקבלו ביום הכיפורים. זאת אומרת, יום הכיפורים החזיר לנו את אותו יום חמישים שנלקח מאיתנו על ידי שבירת הלוחות. אותו יום חמישים שבשבירת הלוחות כביכול בורא העולם לקח אותו מאיתנו. אותו יום חמישים שהוא יום זמן מתן תורתנו. זה נלקח מאיתנו וזה הוחזר לנו. עד כמה שזה הוחזר? זה הוחזר לנו ביום הכיפורים. אופן אחר של אותו חמישים. אותו חמישים. כמו ששם, כן. סופרים שבע שבתות תמימות תהיינה, אז כך סופרים את השמיטות. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, וקידשתם את שנת ה50 שנה. זה היובל. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. את זה כביכול בורא העולם החזיר לנו, זה קיבלנו חזרה ביום הכיפורים. את זה צריכים היינו לקבל בתשעה באב. אחרי שבתשעה באב זה נלקח מאיתנו, אז קיבלנו את זה ביום הכיפורים. היובל האמיתי, שהיה צריך להיות היובל שלנו האמיתי, שבתם איש של אחוזתו. כמו שכתוב בלשון חז"ל, לשון חז"ל בספר הזוהר. על יום הכיפורים, כול הון תייבין לאתריהו, כולם חוזרים למקומם. הכל חוזר למקום האמיתי שלו. זה צריך היה לקרוא בתשעה באב. אילו זה היה קורה. אז כמובן, כמובן, אז, ברור, אז אנחנו היינו במקומנו האמיתי. זה היה המקום שלנו בעצם. אין לך דבר שאין לו מקום. זה היה עצם מקומנו. היום מפני חטאינו אנחנו בלי מקום. אין לנו מקום. המקום לא שלנו. בכל מקום שאנחנו נמצאים, מתיישבים, דוחים אותנו משם, זורקים אותנו משם, משליחים אותנו החוצה. ככל שאנחנו יותר מרבים לקיים את והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות, אז אנחנו מקבלים יותר את הבעיטות, כמו כלבים מגרשים אותם. וזה נמשך עד עצם היום הזה. וזה קורה דווקא במקומות שאנחנו מרגישים מאוד מאוד בטוח. כאן זה בוודאי מקום, מקום לדורי דורות. אז דווקא מהמקומות האלה, משליחים אותנו החוצה. משליחים אותנו. לכו מפה. לכו מפה. נחזור לדברי הרמב״ם. יש שם ימים. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהם, כדי לעורר הלבבות. לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. אותם מעשים, אז הם כמעשינו עתה, אנחנו ממשיכים אותם. אנחנו ממשיכים את מעשי אבותינו. וככה זה בכל הצרות כולם. אנחנו ממשיכים, ומה שנוגע לעניין הזה, אנחנו ממשיכים לעקור את עצמנו, לעקור את עצמנו, מהמקום האמיתי שלנו. אנחנו מרחיקים את עצמנו יותר ויותר מהמקום האמיתי שלנו. אנחנו מתקרבים יותר ויותר להשיבך השם מצרים באוניות. והתמכרתם שם לאויביכם, לעבדים ולשפחות. אבל אנחנו זיכרון, למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות. אותם צרות שאנחנו מתענים עליהם נמשכים עד עצם היום הזה, מכוח אותם מעשים. אנחנו ממשיכים את אותם מעשים שהם היו הסיבה לצרות ההם. שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. בזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב. אנחנו מתענים בתשעה באב. אנחנו צריכים לזכור, תענית תשעה באב, זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיו כמעשינו עתה. אנחנו חוזרים על מה שהם עשו. בצד מסוים, כשאנחנו מצרפים את עצמנו לתענית של תשעה באב, אז בצד מסוים אנחנו מחברים את עצמנו באיזשהו אופן, משהו, לקדושת יובל. אנחנו נזכרים שאלה הם המעשים שהביאו את אלה הצרות. והמעשים האלה שהם עשו, הם כמעשינו עתה. אנחנו ממשיכים אותם. והדבר הזה הוא הזיכרון שאנחנו צריכים לזכור. אנחנו היום עושים את אותם מעשים. לכן כל מי שאוכל ושותה בתשעה באב כאוכל ושותה ביום הכיפור. תשעה באב היה צריך להיות יום הכיפור. בגלל מעשינו הרעים, תשעה באב הוא לא יום הכיפור. ואנחנו צריכים לזכור שמעשינו הרעים הם אלו שהביאו לכך. מעשינו הרעים של היום, אותם מעשים של היום, הם אלו שמביאים לכך שאנחנו צריכים, אין לנו את קדושת יובל. זה חומר מיוחד, באופן מיוחד. יש חומר מיוחד בתשעה באב. תשעה באב צריך היה להיות יום הכיפורים. עצם מה שאנחנו בוכים בתשעה באב, זה אנחנו בוכים שלא בתשעה באב היה יום הכיפורים. אילו אז היה יום הכיפורים. אילו אז היה יום הכיפורים. חזל מבואר, מי שרוצה ציור בשנת יובל, שנת יובל, אין לנו שום, אף אחד לא סיפר לנו איך נראית שנת יובל בכלל ישראל, אבל יש ציור אחד שמציירים לנו רבותינו. שנת יובל היא שנה שלמה של יום כיפור. כל השנה כולה. זו שנה הזאת היא קדושה בקדושת יום הכיפורים. היא כולה שבת שבתון. מעשינו הרעים שהם כמעשי אבותינו אז. הם אלו שגרמו שתשעה באב לא נהיה יום הכיפורים. זה חורבן, כמו שאמרנו, חורבן של יציאת מצרים. והחורבן בפועל זה חורבן של קדושת יובל. קדושת יובל זה שנה שלמה, שנה שלמה. היום יש לנו רק זכר לזה ביום כיפור, יום הכיפורים. אבל זה שנה שלמה ש כל אחד שב אל עצמו ואין עליו שום מאסר, שום אסור. הוא לא אסור בשום דבר, הוא לא קשור. שום שליטה לא חלה עליו. אין מי ששליט עליו. הוא עצמו. איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. כל אחד חוזר אל עצמו. זה מיוחד לתשעה באב. אפילו אם בתעניות האחרים יש חומר כיום הכיפורים. אבל עליהם לא נאמר כל האוכל ושותה בתעניות ההם כאוכל ושותה ביום הכיפורים. זה לא. מי שאוכל ושותה בתשעה באב מחלל את יום הכיפורים בפועל. משום שהתענית מחזירה אותנו לתקן את הדבר שגרם שתשעה באב לא יהיה יום הכיפורים. אז אם התענית אנחנו את הדבר הזה מתקנים, אנחנו מחזירים לעצמנו משהו מתיקון כלשהו של תיקון למה שנעשה אז שאותו עניין נחרב, אותו גמר יציאת מצרים, אותה קדושת יובל נחרבה. זה מה שרצינו לבאר. על דה ודאי כבחינה. הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את כל מה שאיבדנו, את כל מה שהפסדנו, את כל מה שנלקח מאיתנו. יחזיר אותנו למצב שאיש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. כול הון טייבין להדרייב.